הגענו לדף ממלף עמוד ב', חמש שורות מלמטה, אומרת הגמרא, שלושה לקוחות מצטרפים, כלומר, יש פה דין, חזקת שלוש שנים שנעשתה לידי שלושה אנשים יחד, כל אחד גר במקום שנה אחת, נניח שדה שיש לו עדים שהוא של ראובן, אחרי זה שמעון החזיק בשנה אחת, הוא אין שהוא קנה את זה מראובן, אחרי זה הוא מכר אותו ללוי, ולוי החזיק שנה אחת, אחרי זה הוא מכר ליהודה, והוא החזיק שנה אחת, בצירוף שלושתם יחד, פה חזקת שלוש שנים, ראובן בא וטוען שהשדה שלו, והוא לא מכר אותו אף פעם לשמעון, אז עומד כמו לא מצטרפים, מצטרפת ההשתמשות שהחזיק כל אחד מהם שנה אחת, נחשב שיש כאן חזקה של שלוש שנים. רובין לא יכול לבוא ולהרער שהשדה שלו ולא מכר אותו מעולם. אמרה וכולם בשטר, וצריך לתאוב דווקא בשטר, כלומר בגלל כתיבת השטר יש קול שמכרו את השדה, לכן רובין לא יכול לבוא ולומר שלא מיכה בהם, כיוון שלא ידע שמכרו אחד לשני את השדה, כי היה בשטר, לכן היה קול. אבל אם באמת לא מכרו את השדה בשטר, רק בעדים, אז אין קול למכירה, ויכול רובין לטעון שלא שמע כלל שמכרו את השדה, ולכן לא מיכה בהם, כשראה שהחזיקו בשדה, בעצם רק שנה אחת, משהו שהם יהיו יראים להחזיק בשדה הרבה יותר, משהו שהם לא בעלים על השדה. אומרת הגמרא, למימרא דסבר רב שטר איתלי קלה ועדים ליתלי קלה, לפי זה רב שאומר כולם בשטר, דווקא שטר יש לו קול ועדים לא, אמר רב המוכר שדה בעדים גובה מנכסים משועבדים, מי שמוכר שדה בעדים וקיבל עליו מוכר אחריות שמי יבוא בעלי חובו ויקחו מהלוקח את השדה, אז יחזרו הקונה ויגבה משאר השדות שלו וגובה מנכסים משועבדים, יכול אפילו מנכסים ששעבד ומשכן או מחר לאחרים אחרי שמחר לו את הקרקע. כיוון שכשקנה לוקח ממנו את השדה באחריות בפני עדים היה כל המחירה, ולקוחות שבאו אחר כך לקנות שדות אחרות מהמוכר היו צריכים לחשוש להיזהר שיגבה את זה, ולכן היה להניח למוכר קרקעות בני חורין כשיעור האחריות. אז אתה רואה, לכן אפילו מכסים משועבדים, הרי שרב אומר שגם המחירה בעדים בלא שטר יש כל המחירה. אומרת גמרא, אתם לקוחות אינו אפסידי נפשם, שם הלקוחות הפסידו לעצמם, כלומר לפני ששילמו לקרקע היו צריכים לבדוק היטב אם לא מחר לפני כן אחרים קרקע באחריות, אם בעלי חובות יגבו מהם את הקרקע הרי הם יחזרו לגבות מהם, לא הם לא בדקו את זה, לכן מפסידים. אבל לגבי שלוש לקוחות שקנו אחד מהשני בעידים ללא שטר והחזיק בשדה כל אחד שנה, מכיוון שלא יצא הכל על המחירה לא היה צריך בעל השדה לחקור אם הייתה כאן מחירה ביניהם, זה רק בשטר ולא בעידים. עומד מי אמר רב אחי, באמת אומר רב שהמוכר שדה בעידים יקיבל עליו אחריות, אז כמו שאמרנו גובים אפילו מנכסים משועבדים, והתנן למדנו, הוא נלמד בסוף המסכת דף קופה אינהי במשנה, מלווה את חברו בשטר, גובים נכסים משועבדים. דווקא מי שמלווה את חברו בשטר, שיש כל ההלוואה ומתפרסם הדבר, לא נשאר אצל לווה נכסים כדי שיגבה ממלווה את החוב, גובים נכסים משועבדים, אבל אם הלווה לחברו על די עדים, גובים נכסים בני חורים. אבל לא מנכסים שמכר ללקוחות, למרות שהוא מכר אותם אחרי ההלוואה, הרי שמעשה שנעשה בעדים, לא שטר, אין לו קול, ולא אומרים שהלקוחות הפסידו לעצמם וכו'. אומרת גם בחיתם רב תנא ולפעל גוגע תגיד, טוב זה המשנה, אבל רב הוא תנא והוא חולק. והרב הוא שמות דרמת רבי, הוא מיל ועל פן, הוא גובה לא מן הירושים ולא מן לקוחות. מפורש שאפילו ההלוואה, מי שהלווה את חברו בעדים ולא שטר, לא גובה את חובו לא מן הירושים ולא מן לקוחות. ברור ששיטת רב היא שמלווה בעדים, אין לזה קול ופרסום כמו לשטר. אומרת הגמרא, אתה יכול בכלל להשוות מיל ולזביני למכירה? מיל ולזביני קרמית מיל וכי קייזיף בצינה קייזיף. כשאדם בא לבעל ללוות כסף הוא לווה בצינה, משתדל שלא יתפרסם בדבר, שהוא זקוק לכסף, כי איך ידע לו ליטזלו נכסי עלי, הוא לא רוצה, הרי אם ירצה למכור קרקע, אם הוא אכן עושה את זה בצניעות, לא יבינו שבגלל שהוא דחוק למעות, כי אם אנשים ידעו שהוא דחוק למעות, אז הוא יצטרך למכור את זה בזול. אבל מכירה זה משהו אחר לגמרי, זביני מאן דזבין ערא בפרהסיא זבין, אדם שמוכר קרקע עושה את זה פרסום, בפרהסיא, כי איך ידע ליפוק לקהל, כדי שיצא אליו קול. יבואו הרבה אנשים שירצו לקנות הקרקע, יהיה תחרות, יוכלו לקנות במחיר טוב. אומרת כמו תנור בנה להחלה, אב שנה, יש פה דין לגבי חזקת שלוש שנים שנעשתה על ידי אב ובנו יחד, החזיק בה אב עד שמת, אחרי זה המשיך להחזיק בה בן שהוא ירש. גם בחזקה שהחזיק בה בפני האב שמת, ואחרי זה המשיכו להחזיק בפני הבן, אם זה עכשיו לחזקה, אז תנור בנה להחלה, אב שנה, והבן שתיים, כלומר פלוני קנה קרקע והחזיק בשנה אחת ומת, והבן ירש אותו הבן והמשיך להחזיק בקרקע עוד שתי שנים, או האב שתיים והבן שנה, או האב שנה והבן ירש אותו השנה והלוקח, כלומר, הוא מכר אותו למישהו אחר בשטר והחזיק הלוקח שנה, הרי זו חזקה, מצטרפת ההשתמשות של שלושתם יחד לקבוע פה חזקת שלוש שנים. אומרת הגמרא, הגמרא מקשה על זה, למימרא זה לוקח הית לקהלה, כשיורש המוכר ללוקח יש כל המכירה ולכן מצטרף, מה שלוקח יחזיק בקרקע לחזקת שלוש שנים, ומיני יש קושיה מהברייתא, החלה בפני אב שנה. המחזיק בקרקע בפני בעלים שנה אחת, הוא מת בעל הקרקע, המשיך להחזיק בפני הבן שנתיים, או בפני האב שתיים ובפני הבן שנה, בפני האב שנה, בפני הבן שנה, בפני הלוקח שנה, הרי זו חזקה. זו חזקה, כלומר מצטרפים שלוש השנים שהחזיק בפני כולם, לא יכול הלוקח מהבן להוציא את הקרקע מידו, כמו שטוען שהמחזיק שקנה את השדה מהאב בשטר, ועכשיו עבר שלוש שנים בלי מחאה, אז לא המשיך לשמור את השטר, כמו שלא ידע שלוקח קנה את הקרקע מהבן. אומרת להישג הדעתך, לוקח התלקל, אם אתה אומר באמת שלוקח יש לו קול, אז אין לך, מה, אין לך מחאה גדולה מזו. בזה שהבן מכר את הקרקע לאחר שתי שנים, אין לך מחאה גדולה מזו. זה כמו שמישהו מחאה בן שהקרקע שלו וגזולה היא ביד המחזיק. ועדינו שהמחזיק צריך להחזיק בשטר לעולם, עד שיוציא את השטר מיד הלוקח ויקרא אותו. מוכח מכאן שהלוקח קרקע מיורש, אין כל המחירה. אומרת לגמר מרה פאפה, קיטניה היא במוכר שדותיו סתם. כלומר, באמת, עולם לוקח, שקונה קרקע, יש לו דבר קול בפרסום, כמו שאמרנו בברית הראשונה. והמחזיק, המחזיק בפני אב ובנו ולוקח יחד, לא נחשב מחירת הבן הלוקח במחאה לחזקה שהשדה גזולה בידו. כי הברית מדובר באופן שהבן מחר ללוקח את כל שדותיו שהיו לאביו, לא פירט לו מה נכלל בזה. לכן יכול המחזיק לטעון ללוקח, אני הייתי סבור שהיורש מחר לך את כל שדותיו, חוץ מזו שאני מחזיק בה, ולכן לא חשבתי לשמור את השטר יותר משלוש שנים. הגענו למשנה בקראת סוף מבית עמוד א', עד כה ראינו, אם אדם החזיק במערך שלוש שנים בקרקע שידוע שהייתה של אחרים, והבעלים הקודמים לא מכרו בו, אז מכאן ואילך אנחנו מניחים שישנו מחזיק, עם כמובן חזקה ששומעת טענה. לכן אם כעת יבוא הבעלים הקודמים לערער ויטענו וכו', והמחזיק יטען שקנה אותו מהבעלים כדין, אז לא יצטרך המחזיק להציג את שטר קנייתו ולהביא ראיה אחרת, אלא עד רבה נעמיד את הקרקע בחזקתו, ומהרי הוא זה שיצטרך להביא ראיה לטענתו. עכשיו, מה היסוד בזה? יסוד החזקה שהישיבה בקרקע מוכיחה מבחינה מסוימת על בעלות. לא מסתבר שאדם יושב בקרקע של חברו שלא קודם במשך שלוש שנים, בלי שאת הבעלים ימחו בו. עכשיו, זה לא אותו דבר לגבי מטלטלים. במטלטלים אין צורך גם בשלוש שנים, הרי כל אדם שמחזיק בחפץ, אפילו זמן קצר מאוד, מניחים שהוא קנה אותו ומחזיק בו כדין. כמו שאדם לא נחשב לגזול חפץ מיד חברו, ככה לחטוף אותו, ומידך מחירה מטלטלים זה נעשה בלי שטר ובלי עדים, ולכן אם הוא מחזיק בחפץ, כנראה זה שלו. לכן אם יבוא הבעלים הקודמים של החפץ ויתנו שמחזיק גזל את החפץ מהם, לא יוכלו להוציאו מתחת ידו בלי להביא ראיה לטענתם, אפילו החפץ נמצא ביד המחזיק שעה אחת בלבד, לא צריך חזקת שלוש שנים. עכשיו, המשנה מונה פה אנשים כאלו שמחזיקים ברכוש, אבל אנחנו לא מניחים דווקא שהרכוש שלהם. כלומר, מדובר במשנה באנשים שרגילים להחזיק בנכסי אחרים, בהיתר גם בלי לקנות אותם. האומנים, כלומר, אומנים שרגילים להחזיק תחת ידם כלים של אחרים לצורך תיקונים וכדומה, או השותפים בקרקע וכן האריסים שיודעים לשדות של אחרים לעבד אותם, או אפוטרופים, כלומר אפוטרופוסים שהם מטפלים בנכסי אחרים לצורך הבעלים. אין להם חזקה באותם נכסים. הם רגילים להחזיק נכסים תחת ידם, למרות שזה לא שלהם אלא של אחרים. אם אחד מאלה טוען שקנה את הנכסים הנזכרים יד בעליהם, הוא צריך להביא ראיה לקנייה. אותו דבר לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, וגם לא לאישה חזקה בנכסי בעלה. בפשטות, האישה מרשה לבעלה להיכנס לשדה שלה ולאכול מפירותיה, לכן אין באכילתו חזקה להוכיח שקנה את השדה מאשתו, וגם הפוך, הבעל חייב מזונות אשתו, לכן אף אם אכלה את הפירות שדה במשך שלוש שנים, אין בכך הוכחה שקנתה ממנו את השדה. זה הכוונה לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, ולא לאישה חזקה בנכסי בעלה, ולא לאב חזקה בנכסי הבן, ולא לבן בנכסי האב. בדרך כלל, דרך האב הבנים מטפל זה בזה, זה בנכסיו של זה, אין אחד מוכה בחברו, אז הם כמו אפוטרופוסים ואין להם חזקה. הוא מסיים את המשנה, באמת, והמאמורים, כל מה שלמדו במשניות, כוונה של חזקת חזקה נקבע בשלוש שנים וכולי, במחזיק ברכוש שבא להוכיח מכוח זה את בעלותו על אותו רכוש. אבל נותן מתנה, והאחים שחלקו, אדם נותן מתנה של קרקע לחברו, הוא בא מקבל לזכות בה, אדם נותן משהו, המקבל עכשיו זוכה בה, או מקש האחים שחלקו בנחלת אבי, הם בא אחד הם לזכות בחלק שנקבע לו וכולי, ומתי אנחנו יודעים שזה שלהם, או המחזיק בנכזה הגר, הגר מת ואין לו יורשים, נכסיו הפקר, ומי שמחזיק בזה, אז ברגע שהוא עשה נעל וגדר ופרץ, כלשהו הרי זו חזקה, ברגע שהוא נעל את הנכס, או גדר אותו, או פרץ אותו וכולי, אפילו כלשהו הרי זו חזקה. פעולות אלו הם מעשה קניין החזקה, מכיוון שעשה הקונה אחד מפעולות אלו בציווי הבעלים, הקניין נשלם ואין אחד מהצדים יכול עוד לחזור בו. כלומר, המשנה מדגישה שחזקה זו מועילה להשלים את הקניין מיד ולא צריך חזקת שלוש שנים. כמו כל ההגבלות שלמדנו משנתנו משנות הקודמות לגבי חזקה, לא קיימות בחזקה כזאת. כיוון שהחזקה הזו נעשה בהסכמת הבעלים, ואין כאן, אין פה איזה עירור על מעשיו. אומרת הגמרא, עבור עד השמואל, ולב איתנו שותף אין לו חזקה, וכל שכן לאומן. כלומר, למדנו במשנה שאין לאומן ואין לה שותף אין חזקה. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר. ברור שמבין שתי הלכות, דין השותפים הוא מחודש יותר, כי דבר מצוי הוא ששותף אחד קונה את חלקו של החברו, מכיוון שיש לו כבר חלק בשדה עצמו. לכן יש פה, לכן אף פי שידעו לנו שהמחזיק נכנס לשדה מתחילה בתור שותף, יש לנו יסוד סביר להניח שאחר כך קנה את כל השדה המשותפת, והם יכולים לומר שהחזקתו במשך 3 שנים בכל השדה מוכיחה שאכן כך עשה. ומנו מה זאת, אין לו כל חלק בחפץ שנמסר לידו, ולכן מה לחשוב על חזקה. אז לכן עבור עבד שמואל וגם לוי, הם טענו במשנה שותף אין לו חזקה, לפי זה כל שכן לאומן אין לו. אבל שמואל טען אומן אין לו חזקה, ושותף יש לו חזקה. ואז השמואל טען, הוא הולך לפי שיטתו, ששותף יש חזקה, דאמר שמואל, שותפים מחזיקים זה על זה, כל אחד מהם יכול לקבוע חזקה ברכוש השותפות בחלקו של חברו מישב בשלוש שנים, ומעידים זה על זה, הם יכולים להעיד אחד לטובת חברו לגבי חלקו בשדה המשותפת, ונעשים שומרי שכר זה על זה. כל אחד מהם שמחזיק ברשותו חפץ של השותפות, נחשב כשומר שכר לאותו חפץ, הוא חייב לה בגניבה ועבדה. רמי לה, רמי לרבי אבא, לרב יהודה במערתא דבי רב זכאי, מי אמר שמואל שותף יש לו חזקה, ואמר שמואל שותף כי יורד ברשות דמי, לאו למנו שותף אין לו חזקה, אמר שמואל שותף שיורד לשדה השותפות, ועובד בכולה גם בלי לקבל את רשותו, רשות השותף לכך, הוא כאילו יורד ברשות, נחשב כיורד ברשות, כאילו ירד ברשות החבר ושליחותו, דילו כאריס, האם זה לא בא לומר שותף אין לו חזקה, כמו שבאריס אין לו חזקה, עומד בלו קשה, הדנחי לכולה, הדנחי לפלגה. הרוע אחד נאמר בשמואל שנחי לכולה, ששותף ירד משך 3 שנים לכל השדה, הרוע אחרת נחי לפלגה מחצית השדה, ואומרת גמר מילה להיגיס, אבל להיגיס אפשר, אפשר לפרש לחילוק לצד אחד, שאם ירד לכל השדה משך 3 שנים, יש לו חזקה, ואם ירד לחצי השדה בלבד אין לו חזקה, אפשר להגיד מפוך. אפשר להגיד לפי הצד הראשון, בעלי השדות ודאי רוצים לאכול מפירותיהם, פירות מהשדות שלהם, מדי שנה בשנה, לכן מי שיש לו שדה בשותפו, בדרך כלל יעבוד יחד עם שותפו בכל השדה, ויחלוק עם עוד כל הפירות בכל שנה, הוא יעבוד לבדו בחצי שדה ויוכל פירותיה, אחרי זמן יתחלפו ביניהם בחצי השדה. אבל לא מסתבר שיסכים שחברו יעבוד לבדו בשדה ויוכל את כל פירותיה ב3 שנים, רק לאחר מכן יגיע תורו לעשות כן. כלומר, זה לא הגיוני בשותפות, רוצים כל שנה ושנה לחלק את הרווחים, ככה לפשטות. אם אכן אחד השותפים משתמש לבדו בשדה ב3 שנים, וחברו למחה, יש להוכיח מכאן שכולם מחוות את חלקו, אפשר להגיד שזה חזקה. לעומת זאת, אם השתמשות של אחד מהשותפים במחצית השדה במשך 3 שנים, גם אם היה זה החלק הטוב יותר, זה דבר מצוי בין שותפים, שעדיין כל אחד מהם אוכל פירות כל שנה. זה הסברה הזאת, שכל אחד מהם רוצה לאכול פירות כל שנה. והשיטה השנייה אומרת, אמר לה גיסה, הוא אומר סברה שונה, יש שותפים שמקפידים לאכול מפירות שדה תאום בכל שנה ושנה, ויש לא מקפידים על כך, כי יש להם מקורות אחרים לפרנסה וכדומה. מי שמקפיד על כך ומוכן לעבוד בשדה ובכל שנה על מנת לאכול מפירותיה, לא מסתבר שיסכים לכך שחברו יאכל במשך שנה וכמה שנים את הפירות המשובחים והוא את הפירות הגורים. ודאי ידרוש ששניהם יעבדו יחד בכל השדה ויחלקו ביניהם את כל הפירות שווה בשווה בכל שנה ושנה. לכן אם ראינו שותף אחד שרד החצי הטוב של השדה במשך 3 שנים רצופות, ואוכל אכל את כל פירותיו, יש לקבל את הטענה שהוא בעליו של חצי שדה לבדו. מה שכן, אם ראינו שותף אחר אחד שירד לכל השדה במשך 3 שנים, שזה כבר כל השדה, אין לנו הוכחה שהוא אכן קנה את השדה, כי תכן שהוא ושותפו לא מקפידים לאכול עם פירות השדה בכל שנה ושנה, וכך סיכמו ביניהם שכל אחד בעצם יעבור במשך כמה שנים ברציפות, זה כבר לא מוכיח שהוא קנה את השדה מחברו. ורבינה אמר, הווה דנחי לכולה ולא קשה, באמת שתי ההוראות, של שמואל עוסקות בירד לכל השדה, נחי לכולה ולא קשה, הדי בדין חלוקה, שדה שיש דין חלוקה, מה שאמרנו שותף יש לו חזקה, שדה שיש לו דין חלוקה, שאין לו חזקה, כבר אין לו דין חלוקה. דין חלוקה זה אומר שיש בשדה שיעור שבו יכול כל שותף לקוף את חברו לחלוק, זה שטח כזה שגם אם נחלק אותו בין שתי השותפים, יישאר כל אחד מהם שימוש או חלק ראוי לשימוש הקרקע כפי שהיה מתחילה. בשדה כזה לא מסתבר ששותף יניח לחברו לעבוד בשדה לבדו ולאכול את כל פירותיה במשך 3 שנים ברצופות. אם אחד השותפים עשה כך, יש להניח שאכן קנה, ולכן כמו שאמרנו יש לו חזקה, אבל מה שאמרנו שותף אין לו חזקה, הכוונה שדה שאין לו דין חלוקה. אם תחלוק את השדה לשני חלקים לא יהיה בהם שימוש כראוי. מקרה כזה מצוי ששותף אחד ירד השדה ואוכל כל פירותיה במשך כמה שנים, אחרי זה עושה את זה השני, אז אין פה, אין לו חזקה. גוף אמר שמואל שותף כי יורד ברשות דמי, מאי כמה שמנן, שותפות אין לו חזקה, למה שותף אין לו חזקה? למה לא אומר מפורש שותף אין לו חזקה? אומרת גם אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפיים. בשדה שאינה עשויה ליטה, בשדה עשויה ליטה, כשדה עשויה ליטה. כלומר, שמואל נקט לשון כזו, למד לנו דין נוסף. השותף נוטל בשבח המגיע לכתפיים, הוא זכאי ליטול כאריס מהפירות הבשלים, שבח המגיע לכתפיים, פירות הבשלים של השדה, שעומדים להתעלש מן הטלה על הכתף, אפילו מכה שהוא נטע עצים בשדה שלא עשויה ליטה בה בדרך כלל, כמו שהוא זכה ליטול מכה שמדובר על שדה שעשויה ליטה. כלומר, רב נחמן פה מבאר, שאמר שמואל בצורה כללית שותף ביורל, כי יורד ברשות דמי, חוץ מה שהוא מתכוון ששותף אינו חזקה, התכוון לומר גם ששותף שיורד לכל השדה המשותפת ומאבד גם לחלקו של חברו בלי רשותו, דינו לגבי חלקו של החבר, כי יורד לרשות לגבי דינים שונים שלמדו במציאה. הגענו לסוף מבית עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.